בום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.
ברוכים הבאים לבום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה. אנחנו משדרים אליכם מאולפני וייב בתל אביב. זה אולפנים ייעודיים להקלטת פודקאסטים, אז אם יש לכם משהו שיושב לכם על הלב ואתם חייבים לעשות עליו פודקאסט, זה המקום להגיע אליו. קצת על תעשייה. תעשייה זה האתר המרכזי לאנשי תוכן, הפקות וקריאייטיב, וכבר מ-2007 אפשר למצוא בו את העובדים והפרילנסרים של התעשייה, וכמובן עבודות ופרויקטים. אני גלי מאירי, המייסדת של אתר תעשייה, ואיתי טל גולדברג, יוצר, תסריטאי ובמאי לטלוויזיה וקולנוע.
שלום.
אנחנו היום מארחים את ברק הימן, שותף בסרטי האחים הימן, יוצר דוקומנטרי, במאי ומפיק.
וראש המחלקה לקולנוע במכללה האקדמית בית ברל במדרשה.
וואו.
ובעל שם משפחה מגניב ששאר כל הזמן פשוט להגיד לו, הימן.
בדיוק.
הוא לא שמע את הבדיחה הזאת מעולם.
ברור, זה בחיים לא קרה לו. אז כמו תמיד, אנחנו תמיד מתחילים בחיים שכאלה, בגלל שאני טל רואה אותי, והוא אומר, וואי, זאת סבתא בת 200, שהיא מכירה את כל מי שמגיע, אבל כאילו לא משנה שעברה. כל מי שמגיע לכאן, אני מכירה אותו מספר דו ספרתי של שנים בדרך כלל, אז גם ברק אנחנו מכירים משחר ילדותנו, כשעוד אפשר היה לזכור דירות בנווה צדק.
נכון.
והוא גר עם אח שלי, ואז אני החלפתי אותו כשותפה של אחי. וזהו, כן, ברחוב שלוש, מול מתקן הכינורות.
נכון, נכון. 20 שנה.
נכון, 20 שנה. וואו. איפה אתה גר עכשיו?
ביפו.
אז קודם כל אמרתי לך גם לפני שמאוד נהניתי מהמיצג שלך בפצ'ה קוצ'ה. כבר הייתי בחרדות שאנחנו נצטרך לעשות גם פה פצ'ה קוצ'ה בגלל הטראפיק של תל אביב.
תודה רבה, תודה רבה.
ולמה בחרת לדבר דווקא על המורה החרדי לקפוארה?
האמת שזו הייתה עבודה משותפת עם איתי מאוטנר וענת ספרן, שהם הבימאים של פצ'ה קוצ'ה. הם העוצרים של זה. ולי היו רעיונות אחרים בכלל, וזה נהיה שקשוקה.
מה רצית לעשות?
רציתי להראות קטעים עם מלא סרטים, קטע קצר מכל סרט, ובעצם רציתי לדבר על זה שאני תמיד מתאהב בגיבורים ובגיבורות שלי, ובעצם על הבסיס ועל המצע של ההתאהבות הזאת, אני מצליח או רוצה להאמין שאני מצליח, או לפחות מנסה לגרום גם לצופים בקולנוע, בטלוויזיה, באינטרנט, איפה שהם רואים את הסרטים ואת הסדרות, להתאהב גם כן באותם גיבורים, באותן גיבורות, ועל הבסיס הזה של ההתאהבות, להצליח להבין מה הגיבורים האלה בעצם רוצים להגיד להם, ומה המסר שלהם לעולם, בין אם זה רובן אברג'יל, או דוב חנין, או דני קרוון, או סופי צדקה, כן. או סער מעוז ממי אוהב אותי עכשיו, או כל אחד אחר מכל אחד מהסרטים. אבל זה נהיה ממש תפסת מרובה לא תפסת, ואז בסוף איתי אמר לי, תקשיב, עזוב, כל הסרטים האלה כבר אנשים ראו אותם. בוא תראה לנו משהו שאף אחד לא ראה, כן. ואף אחד לא יודע, משהו שנמצא בתהליך של עבודה. ואני בהתחלה כזה, לא, 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 מה פתאום, אבל הרבי קפוארה, אותו סרט שאני מצלם עכשיו, בשנים האחרונות, וישודר בערוץ יסדוקו בהמשך, עוד לא הראיתי לאף אחד כלום, אני מאוד קנאי לדברים האלה, אני לא אוהב להראות דברים שהם באמצע תהליך של עבודה, כי הם עוד לא עשויים, ואני בעצמי עוד לא מבין אותם עד הסוף.
כן.
הוא אמר, לא, אבל זה הכי מעניין, אז בוא
נכון.
תראה את הקטע הזה, ואתה יכול לדבר בכלל ככה על האג'נדה החברתית, הפוליטית, האומנותית שלך.
נכון. כי שש דקות זה
שש דקות ו-40 שניות, זה לא צחוק.
מי שלא מכיר את הפצ'ה קוצ'ה מהמאזינים הרבים שלנו, אז פצ'ה קוצ'ה זה בעצם פורמט של כמה הרצאות שבאים לראות אותם, ולכל הרצאה היא באורך של שש דקות ו-40 שניות בדיוק, שכל שקף הוא 20 שניות, נכון?
נכון.
וזה פורמט שמאוד מאתגר להתכנס לתוכו.
לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, אתה מצד אחד אומר, זה ממש קצר, איך אני יכול לדחוס את כל הדברים שאני רוצה להגיד בפרק זמן כל כך קצר, ואז אתה מגלה שזה בכלל לא קצר, זה המון, ואז אתה פתאום הופך להיות לחוץ מהצד השני, איך אני מצליח לשמור אתכם,
כן.
הצופים, המאזינים, בתוך זה,
כן.
ובעניין, ובריכוז, לאורך 6 דקות ו-40 שניות, שזה לא כל כך פשוט.
יש בזה משהו כאילו שהוא קצת כמו הדוקומנטרי, שאתה נכנס, כאילו יש לך בעצם, לא יודעת מה, 200-300 שעות של חומר גלם, שאותם אתה צריך לתמצת ל-60 דקות שהן הכי חזקות. כאילו בערך אתה חצי אחוז בעצם מכל מה שצילמת נכנס.
לגמרי, לגמרי. והיה לי ברור די מההתחלה שאני רוצה גם לדבר על האספקט נקרא לזה חברתי, אקטיביסטי, פוליטי, כי בגדול שם הלב שלי נמצא, זה לא תמיד בא לידי ביטוי אחד לאחד בכל הסרטים ובכל הסדרות, כי יש עוד הרבה דברים שמעניינים אותי חוץ משאלות חברתיות, אקטיביסטיות, פוליטיות, כן. שהן גם מאוד חשובות בעיניי, כמו תהליך של הזדקנות, או כמו יחסים של זוגיות, או של משפחה, או של הורות. אבל בואי נגיד שאם לפני 20 שנה, היית אומרת לי, בוא ביום שישי להפגנה בשטחים, הייתי אומר לך, וואו, הייתי ממש שמח, זה נורא חשוב, אבל תקשיב, יש פרימיירה בסינמטק של סרט שאני ממש רוצה לראות, אז היום אם היית אומרת לי, בוא ביום שישי לפרימיירה של סרט חדש בסינמטק, אני אגיד לך, וואו, נשמע לי ממש כיף, אבל תקשיבי, יש הפגנה בשייח ג'ראח, נראה לי קצת יותר חשוב. וואו. אז זה בגדול, ממש בזעיר אנפין, התהליך שאני עברתי ב-20 שנה האחרונות.
כן.
וניסיתי להגיד לקהל, תראו את הגיבורים האלה, המדהימים האלה,
כן.
ותלמדו מהם, כי הם מהפכנים. אז זה נכון גם לגבי חלק מהגיבורים של חלק מהסרטים שלי, ובטח שנכון גם לגבי הגיבורים של הסרט החדש שנמצא כרגע בתהליך של עשייה.
התחלת להגיד שאתה מתאהב בגיבורים שלך, וכתוצאה מזה אתה רוצה לגרום לצופים גם להתאהב, ואני רציתי לשאול איך אתה בוחר במי להתאהב.
אתה לא בוחר במי להתאהב, אדוני היקר.
איך אתה בוחר את הקורבנות שלך, את הקורבנות שלך, איך אתה בוחר.
תראה, זה... לרוב זה מגיע באורח בלתי צפוי ובלתי מתוכנן. אני חייב להגיד בכנות שעד לפני, נגיד, 10 שנים או קצת פחות, כל הדברים שאי פעם הייתי קשור אליהם, בין אם כבמאי ובין אם כמפיק, לא נולדו ממני. איכשהו תמיד נסחפתי לתוך חוויה שמישהו אחר הזמין אותי להיסחף לתוכה. לרוב זה היה אח שלי תומר, ככה זה גם התחיל מהפעם הראשונה שעשינו סרט. ואחר כך זה גם היה קשור ליוצרים ששיתפתי איתם פעולה כמפיק, כמו תמר טל מהצלמנייה, ודן שדור עם לפני המהפכה, וניצן אופיר עם כמעט חברות, ודורית סימבליסט עם סייד קשוע, ואבתיסאם מראענה עם ליידי כולל ערב. זאת אומרת, כל פעם היה בא מישהו ומושך אותי לתוך עולם שלא ידעתי על קיומו, ובטח לא חשבתי לעשות עליו סרט, ופשוט נסחפתי למקומות שהרגשתי שיהיה מעניין וכיף להיסחף לתוכם. הפעם הראשונה בעצם שעשיתי סרט שנבע ברעיון הבסיסי שלו וברגש הבסיסי שלו ממני ולא ממישהו אחר, זה היה החבר דוב, על דוב חנין, שאותו בעצם צילמתי בין 2014 ל-2019. זה היה 5 שנים וואו. של עבודה. זה גם שודר בערוץ יסדוקו, וזה ממש היה טריפ אישי שלי, של בן אדם שאני מאוד אוהב ומאוד
ותומר
מעריך.
ותומר היה מעורב ביצירה הזאת? או שזה משהו שהשודרת לא אתה?
הוא לא היה מאוד מעורב ביצירה הזאת, אבל...
תכף אנחנו גם נדבר, ניתן ככה כן. איזשהו...
אבל הוא תמיד, בהרבה מובנים, מעורב בכל יצירה, גם כשהוא פיזית לא נמצא בחדר עריכה או בצילומים, כי אני מרגיש עד היום, שעברו כבר 20 שנה מאז שיצאתי לדרך בעקבות תומר ועם כן. תומר, גם בפרויקטים שהוא כביכול כמעט ולא מעורב בהם בכלל, עדיין אני ככה מרגיש את
שותפים בחברה, זה לא...
כן. לא, זה לא מעבר לשותפות, זה, אני חושב שהכלי עבודה הבסיסיים שאני משתמש בהם והערכים הבסיסיים שאני עובד לאורם, הם דברים ששאבתי ממנו בתחילת הדרך, ועד היום מלווים אותי, ואני גם בהרבה מובנים, הרבה מה? מהם מנסה להעביר לסטודנטים שלי במחלקה לקולנוע.
תן דוגמאות לערכים האלה.
אתה לא עושה סרט על מישהו שאתה לא מאמין לו. אתה לא עושה סרט על מישהו שאתה לא אוהב אותו. אתה לא עושה סרט על מישהו שאתה לא מרגיש שלם, מוסרית קודם כל, עם הברית הזאת שאתה קוראת איתו. אתה מכבד את הצופים שלך. אתה לא מאכיל אותם בכפית ואתה לא מתייחס אליהם כאל מטומטמים. אתה עושה מניפולציות כי כל קולנוען עושה מניפולציות מעצם העובדה שאתה מצלם בדרך מסוימת ועורך בדרך מסוימת, אבל בתוך המשולש הזה של אתיקה, מוסר ומצפון, המניפולציות שאתה עושה כקולנוען לא חורגות מתוך המשולש הזה, אתה לא מוציא את הדברים מהקשרם בצורה כזאת שעלולה לגרום לגיבור הסרט להצטער שהוא גיבור הסרט. ואם עשית סרט שהגיבור שלו, גם אם הוא חתום על כל הריליסים המשפטיים, זה לא מעניין, לא רלוונטי.
בדיוק היה לנו על זה שיחה עם שולה, אני לא יודעת אם שמעת את הפרק.
שולה שפיגל המדהימה, האהובה, הנהדרת.
אז היא נתנה את זה ממש, היא סיפרה ממש סיפור די ארוך, על הדרך שתומר עובד עם ה... שאתם, אני חושבת, היא אמרה תומר או האחים הימן, אני לא יודעת איך, לא זוכרת בדיוק, אבל היא אמרה על העניין הזה שגם אם בן אדם חתום על ריליס, וגם אם זה פשוט הפרק הכי מדהים, או הסצנה הכי מדהימה, אם הבן אדם לא מרוצה מזה, אתם לא תכניסו את זה.
זה לא עניין שלא מרוצה, לא. זה לא עניין שלא מרוצה.
או פוגע בו לצורך העניין.
כן, זה עניין ש... לשים את כל הריליסים בצד, זה לא העניין. ברמה, עוד פעם המצפונית, הערכית, המוסרית, האתית, אם גיבור הסרט אומר לעצמו, אני מצטער שעשיתי את הסרט הזה. בדיעבד הייתי מעדיף שהסרט הזה לא יהיה קיים, אז גם אם עשית סרט נהדר וחשוב וזכית בים של פרסים, אני חושב שחטאת.
כן.
עכשיו, זה לא אומר שאתה בורח מלאמת את הגיבורים שלך עם דברים לא פשוטים, ולראיה, אם זה סרט של תומר שביים שאני הפקתי כמו מיסטר גגה על אוהד נערין ולקט בת שבע, תאמיני לי, יש שם דברים שאוהד נערין היה שמח שלא יהיו.
כן.
סרט על דני קרוון שאני ביימתי והפקתי וזמין לצפייה ביוטיוב של התאגיד, יש שם לא מעט דברים שמוציאים את דני לא כל כך טוב, נרגן וכעסן ועצבן, ויש שם רגעים שאולי הוא היה מעדיף שלא היו. בסופו של דבר הוא מאוד גאה בסרט היה, ושמח לפני כן. שהוא הלך לעולמו, הוא ראה אותו ואמר לי שהוא לא היה משנה בו שום דבר מבחינה אמנותית, והוא היה שלם איתו לגמרי ובא איתי לשיחות עם קהל. ובמי אוהב אותי עכשיו? בסרט שעשיתי ביחד עם תומר, על משפחת מעוז ושר מעוז והיציאה מהארון והחזרה בשאלה והגילוי של ה-HIV והזיבה ללונדון והחזרה והכל, היו שם ויש שם לא מעט רגעים בתוך הסרט שמסבים הרבה אי נחת לאנשים שמצולמים. עדיין בסופו של דבר, במבחן התוצאה הסופית, הם אוהבים את הסרט, הם גאים בסרט והם באים איתנו לשיחות עם קהל, אף אחד לא מכריח אותם לעשות את זה, כי בסופו של דבר אנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים ואנחנו יודעים שלא בגדנו זה בזה. לצערי, בתוך השדה הדוקומנטרי, לא רק בארץ, בכלל בעולם, יש הרבה מאוד מקרים שבהם הבימאים מחזרים, מחזרים, מחזרים אחרי הגיבורים ומתחנפים אליהם ועושים עליהם הרבה מאוד מניפולציות כדי שייתנו להם עוד ועוד.
כן. היה לנו שיחה עם חברתך בדיוק על זה,
נכון, עם אילון נופר, אחרי מחוברים, שהיא ממש דיברה על זה שזה גרם לה לשינוי מאוד לא טוב בחיים שלה, אחרי שדברים נערכו שם באופן ש...
מגמתי
שגרם לנזק, בוא נאמר, ו...
אז בעניין הזה...
ואז דיברנו באמת על ההבדל בין הדוקומנטרי, בין דוקו-ריאליטי, שמטרתו בסופו של דבר להביא הרבה מאוד רייטינג וצהוב וכולי, והרבה פעמים המחירים כאילו הם קצת לא נראים, כאילו המפיק אומר, טוב, זה המחיר שצריך לשלם, כנראה, אם אתה רוצה להיות...
תראי, אני לא מוכן לשלם את המחירים האלה, כי הרבה 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 יותר חשוב לי, כמעט מכל דבר אחר, זה ללכת לישון בלילה, כשאני לא שונא את עצמי, אלא אולי אפילו קצת אוהב את עצמי, ומעריך את עצמי שאני לא מניאק.
כן.
ויש דברים שהם יותר חשובים מהאיכות הקולנועית של הסרט. מעבר לזה שאני חושב שזה גם קרמה, וזה בסוף חוזר אליך, אז יש לך דוגמאות... קיצוניות, מכוערות, מבעיתות, כמו צל של אמת, ששם אין שום בעיה פשוט לדרוס ולהרוס חיים של בן אדם על מזבח הרייטינג וההצלחה והפרסום. ויש מצד שני, הרבה יוצרים, אני חושב שתומר ואני ממש לא היחידים,
כן.
שרואים לנגד עיניהם כערך עליון את המוסר, את המצפון והאתיקה, ואין זה אומר שהיצירות צריכות להיות לא מעניינות או לא נשכניות או...
או מחמיאות או...
ממש לא, ממש לא, זה ברור. גם בחבר דוב, להזכירך, הסרט על דוב חנין, שזה סרט שבא מאהבה ענקית לדוב, ומהערכה ענקית לדוב. ועדיין יש בסרט, לא יודע אם את זוכרת, שני רגעים מאוד עוצמתיים, גם שאורלי נוי וגם שהנה אמורי, נותנות בראש לדוב חבל על הזמן, ואומרות עליו דברים מאוד קשים. אגב, גם הן אוהבות אותו ומעריכות אותו, אבל ברמה הפוליטית, הן חושבות שבלא מעט מקרים הוא הבן אדם הלא נכון במקום הלא נכון. Okay. והן אומרות את זה, ותאמיני לי, יש שם עוד כמה אמירות על דוב, שאני בטוח שלא היה לו נעים ולא היה לו כיף ולא היה לו קל לשמוע אותן. Okay. ועדיין, הסרט אוהב אותו ומעריך אותו, זאת אומרת, אתה יכול להכיל את כל הדברים האלה ביחד, אבל אתה צריך בשביל זה להיות יוצר שזה חשוב לו.
נכון.
אתה מרגיש שיש סרטים ש... או אתה יודע שיש סרטים שהשפיעו על המושאים שלך, עד כדי כך שזה שינה משהו בחיים שלהם אחרי.
חד משמעית. מה זאת אומרת? אני רק... כן, אני עשיתי סרט שיצא כבר, וואו, מזמן, ב-2009 הוא יצא, שעבדתי עליו גם כמה שנים, סרט בשם שומרוני בודד, ששודר בערוץ 8 בזמנו, ביחד עם אורי לוי, שהיה במאי השותף שלי והצלם.
אני גם עבדתי איתו.
גם עבדת איתו, כן, כן. אורי הוא מדהים.
הוא צילם את הסרט של אילון, שצילם.
וזה סרט שנטע דבורקי שרחה, ואהוד בנאי כתב מוזיקה, וסרט שאני מאוד מאוד אוהב, שמספר את הסיפור המאוד לא פשוט של היחסים המאוד לא פשוטים של משפחת צדקה, שזה סופי צדקה, שהיא זמרת ויוצרת ושחקנית, והאחיות שלה וההורים שלה ביחד עם... עדת השומרונים, שחצייה חיה בחולון וחצייה חיה בהר גריזים,
כן.
ובעצם בגלל שסופי ושלושת אחיותיה עזבו את העדה אחת אחר השנייה, אז העדה חטפה ז'ננה רצינית, ובעצם את כל הכעס שלה על הפעולה הזאת של האחיות, הוציאה על האבא,
וואו.
ונידתה אותו, והחרימה אותו, והאשימה אותו שהוא גנב במו ידיו את ספרי התנ״ך של השומרונים מבית כנסת בשכם, מה שהביא עליו את אסונו וגרם לו לסכרת שגרמה לו לעיוורון, ושמו אותו בצינוק והתעללו בו. המשטרה עצרה אותו, הרסו לו את החיים.
המשטרה עצרה אותו.
כן.
שמו אותו בצינוק והמשטרה עצרה אותו.
ממש צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ו-18 שנה היה נתק די מוחלט בין המשפחה לבין העדה, וכל פעם שהוא היה נוסע לחגוג את אחד משלושת הרגלים בהר גריזים, רואים את זה גם בסרט, אז כל השומרונים ביחד באיזה מין פסטיבל כזה של אהבה וקרבה וסולידריות, ורק הוא ואשתו לבד בבית שלהם, ואף אחד לא מתקרב אליהם, הם ממש מנודים, ואז הסרט יצא, הסרט עסק בטרגדיה הזאת, ויש הוט בהר גריזים.
יש הוט בהר גריזים.
כן, והשומרונים ראו את הסרט הזה הרבה מאוד פעמים,
וואו.
ובזכות הסרט נפלו להם האסימונים, ואני זוכר שסופי, בערך שנה אחרי שהסרט יצא, התקשרה אל היום אחד ממש עם דמעות בעיניים, ואמרה, ברק, אתה לא מבין מה קרה בגלל הסרט שלך, בזכות הסרט שלך אתה לא מבין מה קרה. אמרתי לה, על מה את מדברת? היא אמרה לי, בזכות הסרט, השומרונים הבינו את עומק וגודל העוול שהם גרמו לאבא שלי, והיחס שלהם, אני ממש כמעט בוכה שאני נזכר בשיחה הזאת, היחס שלהם אל אבא שלי השתנה מן הקצה אל הקצה, בזכות הסרט, והוא שוב עכשיו מחובק ואהוב, ובעצם את שנות חייו האחרונות הוא בילה, באיזושהי עדנה מחודשת,
מדהים.
וחזר להיות אותו ברוך צדקה, אהוב, מחובק, מקובל, על ידי העדה השומרונית, שהייתה כל כך יקרה לליבו, וכן, אפשר להגיד שזאת הוכחה, שסרט יכול לא רק לתעד את המציאות, אלא גם לשנות אותה, ואני יכול להגיד לך ולך ש... הדבר הזה שהיא סיפרה לי, התמורות האלה בחיים של ברוך צדקה, בזכות הסרט, זה באמת הפרס הכי גדול שיוצר יכול לקבל, יותר מכל פרס אחר, ומכל ביקורת ומכל הוקרה.
וזכיתם בלא מעט, ועכשיו אני עושה אופ אחורה, לאיך התחלת בכלל, אנחנו גם נדבר, כאילו רשמתי לעצמי, איך זה לעבוד גם אחים ביחד, איך עשיתם את ההחלטה הזאת, והאם זה משהו שיוצר אצלכם חיכוכים, חילוקי דעות, כאילו אחים הולכים מכות בסופו של דבר, כדי לפתור ביניהם דברים, לפחות אצלנו.
כן, אז...
במשפחות המזרחיות.
תומר התחיל לעשות סרטים בלי קשר אליי.
הסרוטים זה הסרט הראשון, נכון?
האמת שעוד לפני תומר והסרוטים, הוא עשה סרט נורא יפה ביחד עם אורן יעקובוביץ', שהוא אגב הצלם של תומר והסרוטים, וכולנו עבדנו ביחד באורנה ואלה. אורד ואני היינו מלצרים, גם תומר היה מלצר, אחר כך הוא ניהל את המקום, והיה סרט בשם עד החתונה זה יעבור, על קבוצת בנות שחולות בסיסטיק פיברוזיס, ומעלות הצגה בעצם, שמבוססת על החיים שלהם, וזה הוצג בפסטיבל דוק אביב הראשון, אי פעם זה היה ב-99 או 90, ולא זוכר, ובעצם תומר והסרוטים היה הסרט השני, אבל הסרט הראשון, הגדול, המשמעותי, נכון. שפתח...
הוא עדיין פנומנלי עד כמה שאני
מאוד, זוכרת. מאוד, מאוד. הוא אחד הסרטים, אני חושב, אפשר להגיד, אחד הסרטים הראשונים שהביאו מסות של אנשים לבתי הקולנוע. צפו בו עשרות אלפי אנשים בסינמטק. זה...
וגם יש שם את התהליך התהליך. כאילו סוג של תהליך טיפולי שהוא עובר עם הקבוצת נוער הזאת.
לגמרי,
שזה
לגמרי.
שזה גם משהו שלא היה עד אז כל כך נפות.
לגמרי, ובעצם אני עזרתי לנערים מתומר והסרוטים, לבקשתו של תומר, לכתוב את המחזה שמבוסס על סיפורי החיים האישיים שלהם, שהם העלו בצוותא, שהסרט בעצם מתאר את כל התקופה המורכבת הזאת שבמהלכה הם עובדים על אותו מחזה. עכשיו, לא כתבתי מחזה מסקרץ', בסך הכל קיבלתי מהם את הרעיונות שלהם, את המילים שלהם, את החוויות שלהם, ופשוט הפכתי את זה למשהו שהוא קצת יותר קרי וקומוניקטיבי, כי באותה תקופה הייתי כותב קצת בעיתון, ב-42 מעלות, בתרבות מעריב, בעיר הייתה לי איזה כתבה אחת, זאת אומרת, הייתי בטוח שאני הולך להיות עיתונאי בגדול בחיים שלי. ואז בעקבות זה... התרגשתי מאוד מהעוצמה של החוויה הדוקומנטרית, כי ראיתי איך זה משפיע על אנשים, ואז פתאום הבנתי שוואו, יש פה משהו די מדהים, זאת אומרת, אח שלי ואורן, חבר שלו, לקחו מצלמה די קטנה, צילמו, 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 באמצעים כביכול פשוטים, ותומר הלך לחדר עריכה, וכמובן, זה כבר... עולה יותר כסף ולוקח יותר זמן, וזה מאוד לא פשוט, אבל בסופו של תהליך יצר סרט, תומר והסרוטים, שליטרלי שינה לאנשים את החיים. זאת אומרת, אני ממש מצטט מכתבים, אז הודעה לפני האימיילים, זה היה תקופה פרה-היסטורית. זאת אומרת, אנשים ממש כתבו מכתבים ודיברו בטלפון על זה שהסרט הזה פתח להם צ'קרות שהם לא ידעו שקיימות בכלל.
כן.
וגם לנערים עצמם מאזור שעליהם הסרט בעצם, זה הייתה חוויה מאוד מעצימה ומחזקת ומבגרת וחיובית.
אגב, סוגריים, אתם עוד בקשר איתם?
תומר, תומר בקשר איתם.
זה מה ששולה אמרה, שהוא שומר על קשר עם כל הדמויות.
בטח, ברור, ברור. אין מצב שלא. אנשים נתנו לך גישה למקומות הכי נסתרים והכי רגישים והכי פגיעים בתוך הנפש שלהם. אתה לא יכול אחר כך להיעלם. ברור שיש תהליך... הדרגתי שבמהלכו הקשר הופך מאינטנסיבי לקצת יותר מדולדל, כי זה הטבע של החיים, אבל העלמות מוחלטת ממש לא, ועד היום אני אתקשר לגיבורים של הסרטים, להגיד להם חג שמח בפסח, או מזל טוב שיש להם מולדת, גם 15 ו-20 שנה אחרי שהסרט יצא כבר, ואני כביכול כבר לא צריך אותם, אז קודם כל אני אוהב אותם.
כן.
וחוץ מזה, גם יש בי איזושהי הכרת תודה ואסירות תודה.
וגם קצת אחריות, כאילו.
וגם קצת אחריות, אבל הרבה תודה. זאת אומרת, האנשים האלה במובנים מסוימים נתנו לי אפשרות לספר את סיפורם, ובזכות האפשרות הזאת אני בניתי את הקריירה שלי, ובזכות הסיפורי חיים שלהם, ובזכות הפתיחות שלהם, ובזכות הקשר שנוצר בינינו, אני מטייל בעולם, ומראיינים אותי לכל מיני פודקאסטים, ואני מרגיש שאני חי חיים מאוד טובים. ברור שגם בזכות העבודה הקשה וגם בזכות אולי סוג של כישרון מסוים, אבל בעיקר בזכות זה שהם אפשרו לי לספר את הסיפורים שלהם. אז על זה אני חייב להם תודה עד יומי האחרון.
אוקיי.
זה ברור.
ונחזור חזרה לתומר והסרטים. הבנת שאפשר כאילו שהדוקומנטרי זה מדהים, והחלטת שאתה...
לא, עוד לא החלטתי שאני רוצה לעשות דוקומנטרי. הבנתי מזה דווקא שאני רוצה לעבוד עם אנשים, וכן ראיתי מה תומר... עושה בדרכים שלו, גם בסרט, אבל גם בעבודה שלו כמדריך נוער, במרכז לקידום נוער חברתי באזור, ביחד עם טלי שמיר ורצברגר, ואנשים שעבדו איתו מסביב, ראיתי איזה דבר מדהים זה, שאתה יכול לעשות עם אנשים ברגע שאתה בא אליהם בטוב, ובכבוד, ובאהבה, והלכתי ללמוד עבודה סוציאלית.
מדהים.
במכללת אשקלון.
וואו.
וברחתי משם אחרי חודש, זה ממש לא היה הכיוון שלי בחיים, אבל הבנתי שאני רוצה לעסוק בדברים מהסוג הזה, נקרא לזה, ואז עברתי עבודה והלכתי לעבוד כמדריך במרכז חירום של האגודה להגנת הילד, פה ברחוב זמנוף, בתל אביב.
וואו.
היום אני כבר יכול להגיד איפה זה, אז היה כתובת סודית, אבל היום הוא כבר לא קיים, המוסד הזה. ועבדתי שם כשנה וחצי, במקביל הייתי מלצר באורנה ואלה.
כן.
ובמהלך התקופה הזאת, פייסל הייקל, חבר מאוד טוב של תומר ושלי, ממש מלפני מעל 30 שנה, מכפר קרה, בעצם מזמין את תומר, הציע לתומר, לעשות סרט על הבית ספר היהודי-ערבי הראשון מסוגו בארץ שנפתח בתוך יישוב ערבי.
זה היה בסוף סדרה, לא? גשר
לבדי, זה הייתה גם סדרה וגם סרט.
ראיתי את זה.
ואני הייתי ביחד עם תומר בביקור אצל פייסל, כשפייסל הציע לתומר לעשות את הסרט, ולי הוא הציע בכלל להיות חלק מהקבוצה שמקימה את בית הספר, כי הוא ידע שזה מדבר אליי ברמה הפוליטית.
כן.
ובדרך חזרה הביתה, תומר אמר לי, אתה רוצה לעשות את זה ביחד? אמרתי לו, כן, בטח, אבל אני לא יודע מה עושים. אני לא צילמתי בחיים, אני לא ביימתי בחיים, אני לא הפקתי בחיים, אני לא יודע כלום בעצם. הוא אומר לי, עזוב, עזוב, יהיה בסדר, אתה תלמד ממני, יהיה בסדר, אני אעזור לך, אני אלווה אותך, עזוב, יהיה בסדר, נו, תטעה, תקום, תיפול, יהיה טוב. אמרתי לו, כן, בכיף. ואז בעצם יצאנו לדרך והתחלנו לעבוד על הסרט, שאז הפך לסדרה, ואז חזר להיות סרט, זו הייתה יצירה של כמה שנים.
אבל בעצם כשעובדים על סרט כמה שנים, אז עובדים במקביל על עוד פרויקטים, נכון? זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים נכנסים פה בפודקאסט גם לאספקטים
הכלכליים.
כלכליים, כן. בכי תמרורים בדרך כלל על הכיסא שלך, דמעות נשפחות.
אז אני פחות בעניין של הדמעות, ובואי נשמור את הדמעות לאנשים שבאמת רע להם וקשה להם בחיים. אין לי אמפתיה לדמעות.
אני מדברת באופן כללי על העובדה שאנחנו קודם כל יוצרים לשוק שהוא באופן יחסי קטן, שהתקציבים פה הם כמובן מוגבלים, שיש צורך לעבוד בצורה מאוד, בוא נקרא גרילה, הרבה פעמים.
ואם תפתחי דוכן פלאפל, אז זה לא שוק קטן וקשוח.
אתה צודק, אתה צודק. אתה יודע מה אני אומרת לאנשים בתעשייה הרבה פעמים שהם בוכים, היו כותבים לי, מה, איך אתם מעלים הודעה לעורך וידאו רק ב-6,000 שקל בחודש, בגלל שאני הייתי פיזיותרפיסטית, כמו שאתה עובד סוציאלי, אני גמרתי את 4 שנים של פיזיותרפיה, אז תמיד הייתי כותבת להם, תסתכלו בבקשה כמה מקבלים פיזיותרפיסטים בקופת חולים, כמה מקבלת אחות, כמה מקבל כאילו עובד סוציאלי, אנשים שלמדו 4 שנים ולא קורס של חודשיים.
אני לא
מזלזלת בשום דבר, אבל הרבה פעמים יש, נכון, אתה צודק בזה, אני באה לחזק אותך, יש הרבה פעמים איזשהו ניתוק בין מה שקורה בתעשיית התקשורת לבין מה שקורה בשירות הציבורי, וזה תמיד הכאיב לי.
חד משמעית, וגם זה מה שאני אומר אגב לסטודנטים ולסטודנטיות שלי במחלקה לקולנוע במכללת ברל. חברים, אם באתם להתפנק זה לא המקום, אבל אתם לא תתפנקו בשום עבודה שהיא. ובעניין הזה צריך לעשות כל דבר שיכול להכניס לך כסף שקשור איכשהו לתחום הזה. אז אני בתחילת העבודה על גשר על הוואדי, במקביל כדי גם למקצע את יכולות הצילום שלי, אני הייתי צלם חתונות. צילמתי במשך 3 שנים 70 חתונות, ולמדתי מזה בית ספר של דוקומנטרי,
וואו.
של צילום,
מדהים.
ושל עבודה בתנאים קשים מאוד. ואני עד היום, בלי בושה, כולל רק לפני שנה, כשצריך, עושה סרטים מוזמנים, פתאום משפחה רוצה לעשות סרט מוזמן על אב המשפחה שנפטר ויש לו סיפור חיים מעניין, ויחסית שם אני יכול להרוויח יותר כסף מאשר אולי בעבודות השוטפות,
כן.
ואני לא רואה בכך אפילו קצה של פחיתות כבוד, ובגדול המסר הוא לקרוע את התחת ולעבוד קשה, כי זאת הדרך היחידה לצערי לשרוד בעולם האכזרי והקפיטליסטי הזה, ואני לא ממעיט בערך הקושי של להיות יוצר ולהיות קולנוען, אבל בואו, חברים, יש דברים
אנחנו לא עובדים באספלט.
ויש דברים יותר קשים, ויש דברים יותר קשוחים, ולכולם קשה במדינה הזאת. והשיטה הזאת דורסת את כולם, והיא דורסת גם אותנו.
כן.
אז צריך לעבוד על כמה פרויקטים במקביל, וצריך לא להיות מפונקים, וכשעבדנו על גשר על הוואדי, אני יכול להגיד לך, זה נשמע כזה היום קצת רומנטי, אבל זה מה שזה היה, וזה גם היה כיף, אני חייב להגיד. הייתי קם בחמש וחצי בבוקר, והולך למקולת, וקונה לחמניות, ומכין סנדוויצ'ים, וטרמוס קפה, וטרמוס תה, ובקבוק מים, ואוסף את הצוות שלי, את הצלם ואת המקליט, ונוסעים לכפר קרה, וחוסכים שקל לשקל, ואחרי יום שלם של צילומים, הייתי חוזר למשמרת מלצרות באורנה ואלה, כדי שיהיה לי כסף לממן את הדלק ואת הקלטות, וזה היה קשה, ולא ישנו הרבה, ותומר באותה קלחת כמובן בדיוק בתקופה הזאת, אבל זאת הדרך, זאת אומרת, אין קיצורי דרך, ואחרי שאתה עושה את הדבר הזה הרבה שנים, בטח אם כן יש לך גם קצת כישרון וקצת מזל, אבל בעיקר אם אתה עובד מאוד מאוד קשה, וחלק מהעבודה הקשה זה גם למצוא שותפים לדרך, שיסכימו להתאבד איתך ביחד על פרויקטים, כי הם מאתרים בתוכם שיש שם איזושהי אמת אומנותית, פוליטית, חברתית, אז הם עוזרים לך, ואחר כך אתה עוזר להם, ומפה לשם עברו 20 שנה פלוס, שאני יכול להגיד לך בגאווה גדולה, וזה לא מובן מאליו בעיניי, שאני חי את חיי ומשלם את חשבונותיי מעשייה דוקומנטרית.
מדהים.
לא משום דבר אחר.
זה כיף.
מאוד. חד משמעית.
וואו. טוב, קודם כל, יש לנו עוד בערך כ-5 דקות, אז אני רוצה לראות.
גרוע מאוד, כי יש לי עוד מלא מה להגיד לך.
אני יודעת, אבל אולי...
אני רוצה להגיד שגרמת לצילום חתונות להישמע רומנטי, שזה יכול להיות יותר מופלא אפילו מאשר צילום דוקומנטרי. פתאום זה נשמע כמו בית ספר באמת לדוקו.
הייתי בא לאבא של הקלה, רגע לפני החופה, מדבר איתו על הרגש שלו כאב לבת שפתאום בעצם הולכת לחיות את חיה עם גבר אחר, ומה הוא מרגיש, ושנייה אחר כך את אשתו שואל, תגידי לי כמה שנים את ביחד כבר עם בעלך, 30 שנה, נו באמת, אחרי 30 שנה, יש בכלל עדיין תשוקה, יש אהבה, יש עניין. היא אומרת, תשמע, אני לא יודעת, אז זה מה שאת רוצה שיחכה לילד שלך?
עכשיו,
הוא בחופה באותו זמן. עכשיו, היא באותו רגע מתפקעת מצחוק, מתחילה לבכות, אני רץ בכלל לצלם את השבירה של הקוס, את כל ההליכה לכיוון החופה, פתאום שם איזה טום וייטס או ניק קייב ברקע, והכל דיסוננסים של רגשות, ויצאו מזה סרטים דוקומנטריים של גג 20 דקות, זה היה הקטע שלי, גג 20 דקות, והיו סרטים מהממים, באמת, אני מאוד מאוד גאה בהם.
נשמע מגניב לה.
והמסר שלי הוא שבכל דבר אתה יכול למצוא את עצמך, אם אתה לא עבד ולא קורבן של האגו. ואם אתה בכל סיטואציה מחפש, ואז אתה גם מוצא את הרגש האנושי שהוא בסוף, ובהתחלה ובאמצע, הדבר הכי חשוב בכל יצירה. כל השאר זה סתם רעשי רקע.
כן, למצוא את, כאילו, את הסיפור. לכל בן אדם בסופו של דבר, כאילו, מעבר לזה שיש לו סיפור, כל בן אדם גם רוצה לספר את הסיפור שלו.
לגמרי.
כן, זה משהו שאנחנו רואים היום עם כל הטיק טוק וזה. כאילו, אני מסתכלת הרבה פעמים על טיק טוק. יש לי כאילו דוקומנטרים של 3 דקות שאני צופה בהם כשיש לי רגע, או כל מיני טוטוריאלס ודברים, כאילו כל דבר שאני לומדת, אני לומדת שם היום. אז...
ועשייה דוקומנטרית, אני חושב, היא גם כזאת ברכה וכזאת פריבילגיה מהמקום האנושי, שבזכות הסרטים האלה, אנחנו מוצאים את עצמנו במלא, אין ספור, סיטואציות אנושיות, חברתיות, פוליטיות, you name it, שאילולי היית עושה סרטים, לא היית בחיים מוצא את עצמך בתוכן. מה, אני עכשיו הייתי הולך פעמיים בשבוע במשך כמה שנים לבני ברק, לעקוב אחרי הסיפור של מיקי חיית ורויטל בן משה, ושל אותם נערים שמוצאים בסטודיו שלהם מפלט מקשיי היום יום, גם הרגשיים, גם הנפשיים, גם הפיזיים. בחיים לא, הייתי מוצא את עצמי בכפר קרה במשך 3 שנים, עם ההתחבטויות הפוליטיות והחברתיות שקשורות לבית ספר היהודי והערבי. הייתי מוצא את עצמי עם דוב חנין בוועדות הכספים בכנסת, כן. ובמאבקים שלו נגד הכיבוש ונגד האפרטייד.
עושה לי חשק לחזור לצלם סרטים, אתה מבין?
עושה לי, אני אפילו לא צילמתי דוקו מיומיים, ואני בדרך כלל מביים על עילתי וכותב על עילתי, אבל אתה עושה לי חשק לצאת לעשות דוקו, זה מדבק, זה באמת נשמע...
מה, זה חוויות מטורפות, אני לא יודע אם יצא לכם לראות את הסרט של תומר שנמצא עכשיו בבתי הקולנוע, אני לא. לאן הוא לא הגיע עם הגיבור שלו, עם אורן לוי, עד לגואטמלה, למפגש שאי אפשר בכלל באמת לתאר אותו במילים, אלא רק בתמונות, בגלל זה אני ממליץ לכולם ללכת לראות אותו בקולנוע.
גם קיבלתי של... עליו המלצות מכל כן? עבר שאני חייבת לראות את זה.
כן. וזה חוויה שהיא לא רק קולנועית, היא חוויה כיוצר, היא נשארת אצלך בתוך הדם לכל ימי חייך, ולא היית חווה אותה אם לא היית במאי. כי למה שתמצא את עצמך בכלל בתוך הסיטואציה הזאת? איזה סיבה יש שתהיה בתוך כן. הסיטואציה הזאת? ולהיות עם דני קרוון לאורך 4 שנים, בתהליך מאוד כואב, שיש בו גם הרבה צחוק, וגם הרבה זעם, והתמודדות עם איבוד הזיכרון, התמודדות עם איבוד צלם האנוש של המדינה הפשיסטית, הגזענית, הימנית, המטורפת הזאת שאנחנו חיים בה. דאגה כנה למצב התחזוקה של העבודות שלו, שהוא השקיע את כל חייו בהן. וצילומים שקורים באיטליה, בצרפת, בגרמניה, בפולין, בהרבה מקומות. איך הייתי חווה את כל החוויות הבלתי נשכחות האלה, כמו למשל לשבת עם דני קרוון ווים ונדרס יום שלם בגרמניה, ולהתפלסף על החיים ועל אומנות ועל אחריות פוליטית, אם לא הייתי במאי של סרטים, שזאת הייתה העבודה שלי. איזו עבודה טובה מזו אתה מכיר?
שכנעת אותי. אני רוצה להתראות, אני הולך לצלם בו.
אנחנו באמת נצטרך להיפרד היום. וואו, ברק זה היה מדהים. זה היה טיפה יותר ארוך מהפצ'קוצ'ה, אבל הרגיש יותר קצר, לצערי הרב. ממש מלא מלא תודה שבאת להתארח, ואולי נראה אם יהיה... נזמין אותך עוד פעם.
איזה כיף.
כן, תודה רבה.
בום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.